Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
בלבלתם בפודקאסט, זה אמנם האות של הפודקאסט של נדב פרי, וזה אמנם נדב פרי שמדבר אליכם, אבל תכף יתחיל ההסקט שאליו אתם כיוונתם. אני כאן רק כדי לספר לכם שב-29 לחודש אנחנו בהרצאת זום כאן ב-All In איתכם, כדי לדבר על הפוליטיקה של אחרי המלחמה. האם תהיה פוליטיקה אחרת אחרי המלחמה, והאם מה שקרה בשבעה באוקטובר באמת ישנה את האופן שבו מתנהלים החיים שלנו כאן במדינת ישראל? כמובן שאנחנו נהיה פתוחים לשאלות ונהיה פתוחים לתגובות, אז כדאי לכם לבוא ב-29 לחודש, הרצאה איתי, בזום, ב-All In, ביי ביי, עכשיו לפודקאסט שאתם רוצים להאזין לו.
שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט שלי היום אני מארח את העיתונאי ואושיית הרשת חיים לוינסון.
שלום, מה קורה?
בדרך כלל אני נותן הקדמה לאורח, על מה נדבר וכו' וכו', אבל אני חושב שעם חיים לוינסון אפשר לדבר על הכל.
דבר על מה שאתה רוצה.
אבל יש גם הערת הזרה.
כן.
כששאלה אותי אשתי מיכל את מי אני הולך לראיין היום, אמרתי את לוינסון, והיא ענתה, לוינסון הוא מבריק, הוא ציני, אבל צריך לדעת לראיין אותו. וואו. אז אתה לא רק אורח, אתה גם אתגר עבורי.
היא כועסת עליי שתקפתי אותה פעם בתור.
בסדר,
אתה רוצה... על הקלה, עם הקלה של עומר אדם, זוכר את הפרשה הזאת?
אני לא זוכר, אבל נדבר גם על זה. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום חיים.
כן.
בואי נה, איזה כניסה הבאת.
למה איזה כניסה הבאתי?
הבאת, התחלת, איך פתחת את הדלת, קפץ עליך פה איזה כלב, ואתה חטפת
כן,
את הג'ננה.
כן, כי נמאס לי להיות מנומס לקטע הזה של בעלי כלבים פה בתל אביב. די, נמאס מזה. תשלטו בכלבים שלכם, או שאל תסתובבו אותם במרחבים ציבוריים, סלש משרדים שאתם מזמינים אליהם אנשים.
אוקיי, אז הגעת כאן לאולפן, קפץ עליך איזה
כלב. לא, אני אומר באופן כללי. הגוף שלי הוא שלי. זה לא מעניין אותי מה שאתם חושבים על הכלב שלכם, זה לא מעניין אותי אם הוא חמוד, או שהוא לא חמוד, או שהוא מתוק, או שהוא מקסים. הגוף שלי הוא שלי. אני לא רוצה שכלב ילקק אותי ברגליים. לא רוצה, לא בא לי, לא עושה לי טוב, לא נעים לי, נמאס לי מזה. הרגליים שלי הם שלי, כמו שאני לא רוצה שאומנס ילקק אותי, כמו שאני לא רוצה שכלב ילקק אותי, כמו שאני מחליט מי יגע לי בגוף, איך יגע לי בגוף, מתי יגע לי בגוף, באיזה צורה יגע לי בגוף. אבל משום מה, אנשים בתל אביב חושבים שזה שיש להם כלב, זה אומר שהכלב שלהם צריך להסתובב באופן חופשי, במשרדים, בבתי קפה, ברחוב, לרחח את הביצים, ללקק את הרגליים, אני כבר לא מדבר על זה שהם משאירים את הקקי שלהם בכל מקום, אגב, זה גם תופעה מדהימה, כולם אומרים, לא, זה לא אני, זה החרות שמשאירים את הקקי של הכלב, איך יש כל כך... מי הם החרות האלה? אני פעם אשמח לפגוש אותם, איך כל פעם שאני יוצא לרוץ, אני חוזר עם חרה של כלב ברגליים, שכולם, כל בעלי הכלבים, כולכם מושלמים, וכולכם עושים את הקקי שלהם כל הזמן, אבל עושים את זה בצד, כי זה התנהגות לא נורמטיבית, הם משום מה באמת חושבים שעובדה שהכלב שלהם חמוד, נותן לו את הזכות לגעת בי, לא, לא רוצה, אל תיגעו בי, תודה, שלום.
אוקיי, אז כמו מה שזה אומר שאשתי צודקת, צריך לדעת לראיין את חיים לוינסון.
אמיתי.
אמיתי.
מה אני לא צודק בדבר הזה?
לא, אתה צודק. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך למה הזמנתי אותך. קודם כל הזמנתי אותך כדי להודות לך.
על מה?
באמת. שמע, אני כותב ספר על חמאס, וכמובן, ספר שעומד לצאת בקורו, ואני לא עושה עכשיו, כאילו יחסי ציבור לספר, ויש פרק על סינואר, וזה פרק חשוב, אתה יודע, סינואר, לא ידענו מי הוא קודם, ואתה עשית לי חצי מהעבודה, אתה הבאת את הפרוטוקול,
צריך להגזים.
לא, לא.
עכשיו בבית משפט.
כן, אבל אתה יודע, אתה הוצאת אותו, אתה טבעת, אתה ביקשת וזה, ספר לי קצת על זה ונתקדם קדימה.
תשמע, אתה יודע, אני הייתי כתב שטחים בין 2009 ל-2016 שהייתה עסקת שליט. והייתי מסתובב הרבה באופר, והייתי מחסד בתי המשפט הצבאי, וגם בתי המשפט בכלל, והרבה דברים שהיו בכלא, היו משיקים לכל מיני דברים. קיצור, הייתי מאוד בקי בכל התיקים ובכל האירועים האלה, והייתי מאוד בקשר הדוק עם הרבה עורכי דין פלסטינים, וחלקם שהצגו את יחיא סנוואר, ואחרים שהשתחררו בעסקאות, שלא השתחררו בעסקאות. אתה יודע, ואני מ-2010-2011, כאילו, היה לי ברור שיחיא סנוואר הוא דמות, אני חושב שהיה מוכר, אבל לא היה... הוא לא היה כל כך מוכר לציבור הישראלי, כי בסוף שכל פעם שדיברו על העסקת שליט,
כן.
דיברו על רוצחי ישראלים, נכון. רוצחי המונים, אבא סייד, מרואן ברגותי, אבדאללה ברגותי. סינואר לא ישב בכלא על רצח ישראלים, הוא ישב בכלא על רצח, כן. על רצח משטפים.
אתה יודע, אני בספר שלי להכיר את חמאס, כתבתי על ארגון המג'ד, שהוא כן. עמד בראשו, לא ידעתי אפילו מי הוא, השם שלו לא מפ... בדיוק פגש אותי אמיר טיבון לפני כמה ימים, הוא אמר, הוא עושה איזה משהו, הוא אומר, אתה יודע, הדבר הכי מדהים בספר שלך, לא מצאתי את השם, את יחיא סנוואר בכלל. כן. ואמרתי לו, כן, לא ידעתי מי הוא בכלל. ואז אתה מוציא את הפרוטוקול
ש... אתה יודע, אז... אני גם שמעתי ממקורותיי בזמנו, שהוא היה מהמתנגדים התקיפים ביותר לעסקה, כאילו, זאת אומרת, הוא כל כך משוגע, שהוא התנגד לעסקה שהוא השתחרר.
כן, כי הוא רצה את כולם.
הוא רצה את, בעיקר את חברו חסן סלאמה מעזה, והוא ממש עבד בתוקף נגד סלאח ערורי, שישב אז בדמשק וקידם את, שהיה מאוד בעד העסקה, אז הוא נקט בקו נגד העסקה. ואז הוא עלה לי על הרדאר, כי כל הזמן, כל מיני דברים שיצאו מתיקים של בתי הכלא, של שמכניס אותו מבידוד, והוציא אותו מבידוד, שכל הסיפור של עסקת שליט כל הזמן היה ברקע. אז הוא עלה לי הרדאר כאיזה מנהיג חמאס, והאמת שכבר הרבה זמן, כאילו, אז יום אחד נזכרתי, האמת שהרבה לפני המלחמה, נזכרתי שאני צריך אולי למשוך את הפרוטוקולים של ה... אתה יודע שזה יושב אולי בבית משפט עליון, ולהוציא את זה, ועד שלקח זמן, ועד שהבירוקרטיות כבר פרצה המלחמה וכולי, אז ביקשתי, אז 4 חודשים זה מדהים, כמה זמן דברים כן. לוקחים, אבל... בסוף זה קרה.
באיזה עיתוי, וואלה.
כן, באיזה עיתוי.
כן. אז כמו שאמרתי לך, אגב, קיבלת קרדיט בספר שלי. לא לקחתי לעצמי, נתתי מהפרוטוקול וזה. אני רוצה לשמיע לך קטע.
זה שלי? אני נשמע.
אתה, האמת שלא אתה נשמע, אתה יודע. מי שנשמע שם זה כמובן...
מתנפים עליי?
לא, למה שהתענפו עליך? תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני כתבתי איזה פוסט, איזה טוויטר, וכתבתי משהו על, זה היה כמובן לפני השבעה באוקטובר, על תחושת הקיפוח, ואמרתי שאנחנו באנו ממשפחה לא מקופחת. אני היחיד מבין 4 ילדים שנולד בישראל, כל השאר נולדו בעיראק. המזרחיות שלי תמיד הייתה חלק ממני, אך לא עשיתי בה מעולם שימוש. היום אני מביט באמסלם, תכף נדבר על אמסלם, אני רוצה לשאול אותך משהו על אמסלם, כמובן, ובישי בן חיים, ביציק זרקה ובדיסטל, ואומר בכל רם, ארורים המזרחים שהפכו את מזרחיותם לשם נרדף לשנאה ורגשי נחיתות. ואז פנו אליי מהתוכנית של ינון מגל, עוד פעם אני אגיד, מה, אשתי הזהירה אותי, על לך, מה?
מה אתה רוצה להגיד? שיש מזרחים שהם שמאלנים, שהתחתנו עם אשכנזיות, ושהם חושבים שיציק זר כזה מגיל? לא הבנתי מה הקטע.
רגע.
בסדר, אז אתה שמאלני, אז אוקיי, אז יצאת שמאלני ואתה אומר התקדמתי. זה בדיוק מה שמדהים אותי, כל אלה
שאומרים... מה זה שמאלני? לא, אני לא באתי מעמדה של שמאלני, אני באתי למושא הסיפור שלי.
אתה שמאלני אולטרה-שמאלני, אתה שמאלני אולטרה-שמאלני, כן, שאתה עשית תיעודים של מחבלים וכל מיני דברים כאלה, שמפלרטט בכלל עם הציונות והאנטי-ציונות, כן, שבוא, אתה כאילו התנתקת מחללית ההם.
טוב, אתה יודע מה? התנתקתי מחללית הים. אני באתי לעשות עבודה עיתונאית. אתה רוצה שאני אזכיר לך משהו מעברך, אבל אני לא רוצה להיכנס...
במה אתה יותר עיתונאי ממני? במה אתה יותר עיתונאי ממני?
אתה משרת, מכיוון שאתה הפכת להיות משרת שלטון.
אתה משרת, אתה משרת של האויב. אתה משרת של האויב, כן, אתה משרת של האויב. אתה את כל הנרטיב של האויב אתה משרת. את כל הנרטיב של הערבים אתה משרת. אני משרת, אני משרת לפחות את העם היהודי. יש לי אג'נדה שאני מחובר לזהות שלי.
איך בהפצת צינה, בהפצת צינה והסתה בערוץ שבו רק
מפיצים? לא, אתם לא מפיצים. מפרקים את הצבא, מפרקים את יום הזיכרון, מפרקים את יום העצמאות, מפרקים את הכלכלה, ואתה מדבר על צינה?
ובמה אתה בנית, ינון?
מה זה מה בניתי?
במה אתה בנית?
מה אתה בנית? מה אתה בנית? מה אתה בנית?
מה אני בניתי?
כן.
אני באתי כעיתונאי, אני באתי ולסקר אנשים, אני ראיתי אנשים.
גם אני באתי כעיתונאי, מה שאני עושה פה זה עבודה עיתונאית.
לא, אתה לא עושה עבודה עיתונאית.
אתה לא יותר עיתונאי ממני.
וגם לא בערוץ 14.
אתה משרת נרטיב לא פחות ממני. הייתם בית דתי?
סליחה? לא, לא היינו בית דתי.
בית חילוני. כן, עיראקי, יש הרבה עיראקים שהם מאוד מנותקים מהיהדות ומהזהות היהודית.
מנותקים מהיהדות, אבל אתה מחובר, איך אתה מחובר, מה עושה אותך יהודי יותר ממני?
אני למשל שומר שבת.
אז מה?
אני למשל מניח תפילין.
אני יהודי שלא שומר שבת. אתה יודע מה? יכול להיות שאני אפילו יהודי יותר טוב ממך.
במה אתה יהודי?
במה אני יהודי? בזה שאני מרגיש יהודי. בזה שאני מחנך את הילדים שלי.
לא, לא, לא. להרגיש יהודי זה לא מספיק להיות יהודי.
איזה מין עיתונאי אתה? אתה הפכת להיות בשנים האחרונות רק משרת שלטון.
בסדר, אני משרת שלטון. אדוני,
אתה משרת שלטון. הרי זה תפקידו של העיתונאי, תפקידו של עיתונאי בדרך כלל, זה לבקר את הממשלה.
טוב, אני משרת שלטון. בגלל זה אני גם בעד ההתיישבות ביהודה ושומרון, בגלל זה אני בעד החיבור של עם ישראל לארץ ישראל, בגלל זה אני בעד היהדות, בגלל זה אני
לקחת תת מקלע כמו זה ולראות תת 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 21.
זאת הייתה בדיחה, נשמה. אתה יודע שזאת הייתה בדיחה. עיתונאי, אתה לוקח בדיחה ואתה... נו, זה תת רמה, שלומי, זה תת רמה. באמת.
זה תת רמה?
כן, זה תת רמה.
להגיד לי שאני לא יהודי, זה לא תת רמה?
לא, שאלתי, לא אמרתי לך שאתה לא יהודי.
יהודי הוא נואף?
לא אמרתי שאתה לא יהודי. שאלתי אותך במה אתה יהודי.
יהודי הוא נואף? במה אני יהודי? בזה שאני מרגיש יהודי. בזה שאני מציג את עצמי יהודי.
בזה שאתה מרגיש יהודי, הבנתי. טוב.
אה, אבל זה לא מספיק לך.
לא, זה לא מספיק.
בשביל זה אני צריך להניח תפילין כל בוקר, רק כך אני יהודי?
בלא, לא רק תפילין, שבת, תפילין, קשרות.
אני לא שומר שבת.
בסדר,
אוקיי. ואני יהודי יותר טוב ממך. כך שיעור בית אתה, במה זה להיות בן אדם. אני חושב שזה דבר יותר חשוב מלהגיד, אני יהודי.
אתה תהיה בן אדם, ואני יהודי, סבבה?
ואתה יודע מה, ינון, אני אגיד לך עוד משפט. שישפך פה דם, וישפך פה דם בקרוב במלחמת האזרחים, חלק מהדם שישפך פה יהיה גם על ידיכם.
וגם על ידיכם.
אותם אלה של מקצה המדינה. גם אתה.
גם על ידיך. בסדר, זה ככה אתה מפיץ אהבה? זו הדרך שלך להפיץ אהבה?
אני מפיץ אהבה רק לאנשים שראויים לאהבה.
ברור, אתה פלורליסט לפלורליסטים, יאללה, בסדר, שלומי אלדר, תודה.
אז זה ינון מגל, איך אגב אני בתור חיים לוינסון?
אני תפה, אני תפה.
אבל אתה יודע, אני רוצה להתחיל דווקא בשיחת טלפון, ברשותך, ולמה להתחלה?
למי מתקשרים?
אני אגיד לך את
זה. אז הטלפון מפתיע הפוך.
לא, היא לא כל כך מפתיעה, אתה תכף תזהה את קולו, ומישהו שאתה מכיר היטב, ואני מצאתי מישהו שאני מצאתי הרבה דברים משיקים בינך לבינו.
הלו.
שלום לבן כספית.
שלום וברכה, עם מי יש לי הכבוד?
קוראים לי שלומי ילדה, ואיתי יושב חיים לוינסון.
מה עשיתי רע?
לא, לא עשית רע.
מה, ענות חמישנה? לא מבין.
לא, אני שובב, חיים.
אני רציתי להעלות אותך לשיחה, בן, כי אני מוצא המון המון דברים, אנחנו מקליטים פודקאסטים, חיים לוינסון, ואני מצאתי המון המון דברים משיקים בינך לבינו. כתבתי לך את זה. שניכם באתם מהפרינט, שניכם פרצתם מהפרינט, שניכם אושיית טוויטר, תעשייה ממש, שניכם הגעתם לטלוויזיה, שניכם עושים וכותבים מה בראש שלכם, ושניכם כותבים הכי מהיר בעולם. מה יש לך להגיד להגנתך?
א', שבגדול זה נכון. הוא פשוט הדור הבא, כאילו. הוא, הוא הגרסה הדיגיטלית יותר שלי, וגם קצת יותר פרועה, ואני חושב שזה, אני אומר את זה לחיוב כאן, לא לשלילה. קודם כל, לוינסון הוא מהכתבנים ה... איך אני מחפש את המילה, הוא כתבן טבעי, זאת אומרת, זה פורץ מתוכו, אתה רואה שזה קל לו, אתה רואה שהוא נהנה כשהוא כותב.
נכון.
אני מדמיין לעצמי אותו, יושב וצוחק כשהוא כותב, זה קורה גם לי.
כן.
זה פשוט, זה מתת אל, ואני חושב שהוא גם עושה את זה מהר, כאילו זה ממש כמו מעיין. מצד שני, אני חושב שהרבה יותר קל לו להיות להיות הילד הרע מאשר לי. אני בסוף יותר קונפורמיסט, לי זה קשה, זה לא שאני לא ילד רע מדי פעם, אבל זה בא לי קשה, לא נעים לי, אני קצת יותר רוצה לרצות באופי שלי הבסיסי, ואני נלחם בזה.
לפעמים להיות קצת ממלכתי, כן. נכון? לפעמים קצת ממלכתי, כן.
כן, אז הוא בא לתקוע את זה בעין, אותם זה חיוב, זו תכונה יותר טובה לעיתונאי מאשר אני שלא נעים לי ואני צריך לשמוע עד הסוף, אני תמיד, חיים לוינסון בא להתפרע.
בוא נה, רק בשביל זה היה שווה לבוא לפודקאסט. אבל יש עוד דבר יש עוד דבר...
הוא חובב כלבים בן כספית.
אתה לא יודע איזה כניסה הייתה לו פה על כלב עכשיו. אבל יש עוד דבר שהוא משותף לשניכם, ואני אגיד את זה הכי פשוט, שניכם לדעתי הלבנתם את ינון מגל.
הלבנו מאיזו בחינה, מצבנו טוב
לבן. מעצם העובדה שישבתם...
נתנו לו לגיטימציה, מכונה בשפת העם.
נכון.
אם עכשיו היית כותב לי את זה בטוויטר, שלומי, אני חוסם אותך. אני אומר את זה כי יש לי...
לא, אבל אתה יודע שיש בינינו חיבה הדדית, אני קודם לך כאילו, אתה יודע...
לא, אני אומר את זה גם בחיבה. כן. פשוט, תשמע, אני שומע את זה המון, ואני מניח שגם לוינסון, בתקופה שישב עם ינון, שמע את זה המון. אני לא מסכים לזה, זאת אומרת, זה די מגוחך, כי ינון מגל לא מחכה לי כדי לשדר.
נכון.
ינון מגל, בתוכנית שאנחנו מדברים עליה, שלוינסון ישב שם חלק מהתקופה
במקומי. סך כל שלושה חודשים ישבתי שם, כן? ארבעה אולי.
ותראה מה קרה, תמיד זה לא ישכח לך, זה יהיה שורה ראשונה.
אתה שידרת איתו שנים, אתה לקחת, התחלת לשדר איתו כש... הוא באמת, לא היה לו עדיין לדעתי את ערוץ 14.
כן, אני חייב 20, להגיד גם הוא היה פחות פרוע. הוא היה פחות...
והוא היה לו תוכנית כושלת עם ענת דוידוב. ואני בסך הכל מיליתי את מקומו של בן, בקיץ כשהם רבו, מה, שלושה חודשים? מתי רבתם? תחילת יולי לדעתי, השני ביולי, זה הכל.
אם היה לי מיפוי של המריבות שלנו, לא היה לי משהו מקום...
שלושה חודשים, ארבעה חודשים, כל הקיץ, זה הכל. מה עשיתם? מה עשו לי מזה? אבל יש לי מה לומר בנושא, אבל תגיד אותה קודם.
כן
אז לוינסון חומק איכשהו, אתה יודע, מחוסר עניין לציבור. תראה, תוכנית כושלת עם ענת דוידוב, זה לא מדויק, הייתה לו תוכנית, הוא קיבל תוכנית ב-103, אחרי שהוא נפלט מהכנסת. הוא שידר עם ענת דוידוב, אחר כך הוא שידר עם רון קופמן. ואני חושב שהיו עוד כמה קורבנות ומללים שלא עמדו בזה. אבל התוכנית היה מעמד, הייתה לגיטימציה והייתה לה הזנה, זה לא היו הפיקים שהגיעו אחר כך, אבל הייתה לה הזנה. אני התיישב שם כמחליף. ובסוף קרה מה שקרה, אבל אני לא זה שנתן לו לגיטימציה, לא זה, אני, זאת אומרת, אם אני לא, השאלה נשאלת, תשאל שאלה אחרת.
לא, אני אשאל שאלה אחרת, אני גם לא רוצה להקדיש את כל השיחה שלנו עם המגל.
מה קורה אם אני לא שם? אם אני לא שם, הוא ממשיך שדר עם מישהו אחר, זה הכל.
בסדר, אני לא...
אני לא חושב שזה בזכותי האירוע הזה.
תכף אני אדבר עם חיים לוינסון, אחרי שנסיים את השיחה בינינו, אבל אני רוצה לדבר איתך עכשיו, תקשורת בזמן מלחמה, בזמן מלחמה של נתניהו, בזמן מאבק של לדחות כל אפשרות לוועדת חקירה ממלכתית, במצב של לקבל אחריות, ואני שואל גם אותך וגם את חיים לוינסון, איך מתמודדים עכשיו מול כל הכוחות האלה?
תשמע, זו שאלה קשה, אבל אני לא חושב שדווקא בזמן המלחמה הוא מייחד את זה, זאת אומרת, זו שאלה שאתה כל הזמן צריך לשאול את עצמך בשגרה, איך אתה מתמודד. מול הכוחות האלה, ואני, וזה גם בהקשר של העניין עם ינון. היה לי איזה דיון עם בן, בתקופה שבאמת, שבן רב איתו, ואני החלפתי את בן. אז כדאי, זה לא כדאי, ואני חושב, לבן יש תפיסה שאומרת, כפי שאומר לפני שנייה, אם אני לא יהיה שמה, אז יהיה שמה מישהו אחר, למה אני צריך להשאיר לו את המגרש ריק? אני עלה ואני אקשה עליו. זה גישה שאני יכול להבין אותה. מצד שני, אני גם מבין את הגישה שאומרת, אתה נותן לו לגיטימציה. אתה הופך אותו לאיזשהו עיתונה שראוי להתייחס אליו, במקום להתעלם ממנו. וזה עולה על השאלה של, שאלה יותר רחבה, זאת אומרת, איזה מדינת ישראל יש כאן? האם זה מדינת ישראל כמו ארצות הברית? זאת אומרת שיש ימין, יש שמאל, הם לא צורכים אותם כלי תקשורת, הם לא אוכלים אותם דברים, הם לא גרים באותם מדינות, הם לא עושים הפלות באותם קליניקות, או הם עושים בכלל. ושתי קוסמוסים אחרים, זאת אומרת, אם תשאל לאנשים מה תשתית הידע שלהם לגבי ביידן וטראמפ, אז אתה תראה שפשוט כאילו אין שום מחנה משותף, ואין אמצע ואין כלום. או שיש כאן מחנה ביביסטי עבוד, יש מחנה רלביסטי קיצוני, ויש אמצע.
וצריך להילחם על האמצע. אז אני לפעמים חושב ככה, ולפעמים אני חושב ככה, והפתרון שלי לפחות היה בדבר הזה, וזה גם היה, זה התנאי שלי לכל תוכנית. ושלא תיטי, מחר יגידו לי מ-103, תמורת כמובן צ'ק מאוד מכובד, תחזור לשדר עם ינון מגל, אין לי בעיה, בכיף. כי אני, אם אני אומר את האמת שלי, ואני אומר אותה בלי צנזורה, בלי למצמץ, כפי שאני משתדל לעשות כשאני נמצא בטלוויזיה ושאני כותב בעיתון, ואני מאמין במה שאני אומר, ואני מתחקר את מה שאני אומר, ואני יודע את מה שאני אומר, אז אני אמשיך, לעשות את זה בשעות מלחמה ובשעות שלום, האם זה מחלחל, האם זה חשוב, האם זה משנה משהו, אני לא יודע, קשה לי לשפוט הדבר הזה, אני גם לא כל כך מגלומן כדי לחשוב שיש בכוחי הדל להשפיע על מציאות, או לשנות מציאות, או לתום למציאות, לפעמים לעתים מאוד מאוד נדירות, אבל כחלק משיח, אתה יודע שזה ביטוי תמיד לשכנע את המשוכנעים, אני חושב שגם שכנע את המשוכנעים זה דבר חשוב.
כן.
זה לא דבר ריק. צריך לדאוג שהמשוכנעים
שרו משוכנעים. או לפחות לתחזק אותם. קודם כל, אתמול היה לנו בפגוש קטע שבו בדיוק ראו, בהקשר לשאלה שלך המקורית שלומי, את ההבדל בין חיים לוינסון לביני, סביב הפסטיבל של שחרור החטופים על ידי הימם, לוינסון כמו לוינסון, באינסטינקט העיתונאי הטהור, והנקודתי והנקי לגמרי שלו יצא נגד הפסטיבל הזה, ואני, כמו אני הממלכתי שבשלט עם מלחמה מתייצב לדגל, אמרתי לו משהו כמו, אבל מה עם המורל הלאומי, גם זה, למרות שזו קלישאה, גם זה דבר חשוב, וזה בדיוק האירוע, כי אני אומר פה את כל הדברים האלה לזכותו של חיים לוינסון ולגנותי. לי יש את האינסטינקט הזה, את הבלוטה הזו של הגאווה הלאומית, של הפטריוטיות, בצורה די מפותחת, אני נולדתי עם זה, חונכתי על זה, לא מתבייש בזה, אבל זה פוגע באינסטינקט העיתונאי של לבקר, כן, גם בשעת מלחמה, ולמחות ולבקר וכו'. עכשיו רק ככה לסיום, גבי מה שהוא אמר, העניין הזה עם המינון, שכאילו לגיטימציה, בסוף אני, מכיוון שאני חי בתוך עצמי, כל אחת מהפעמים שאני לא הייתי שם, כמו שחיים לוינסון אומר, הרגשתי שאני לא יכול לדבר, שהוא לא נותן לי לדבר, שזה מקשה עליי, שזה פוגע לי בבריאות, עמות הפניות. אני מדבר איתכם על, בגלל שתוכנית באמת בהזנה מטורפת, של תכנונים, שאני אחזור, כי אני היחיד שיודע לענות לו.
גם לזה קורה. אתה לא לבד.
מה שרציתי להגיד, אגב הפסטיבל, היה עוד איזה פסטיבל שנראה לי נורא נורא מוזר, תמונה של יחיא סינואר ומשפחתו, לפני 4 חודשים, וואו, סינואר היה כאן. ואיך התקשורת הישראלית חגגה על תמונה מלפני 4 חודשים? מה היה העניין הזה?
אז עוד פעם, אני בטוח שחיים לוינסון יגיד, אתם משוגעים, תרדו מהגג, ואני, עוד פעם, חבר'ה, אני פה מודה בכל חטאי, אני כן חושב שלראות את רב המרצחים הזה, הולך בקפקפים בשרואל, כמו אכבר, בתוך מנהרה, בחושך, זז ממקום מקלט למקום מקלט, יש בזה משהו שכן, שהוא חשוב, בזמן מלחמה, העם הזה נמצא על הקצה, אנשים סובלים, אנשים נהרגים, נחטפים, עברנו פה איזה אירוע, כן, אז זרקו את זה להמונים, זה אשכרה נחמה או בידור להמונים, אבל אני חושב שיש לזה מקום, יש לזה מקום. אני ראיתי את זה בשמחה רבה.
אני מתפלא ואני חולק עליך, כי אתה
ידעתי שאתה עושה.
לא, כי אתה רוצה לראות כאן. בסרטון משהו שאין בו. זה שאדם נמצא במנהרה, זה לא אומר שהוא, אתה יודע, איפה מתנהלים הדיונים של קבינט המלחמה ושל המטכ"ל?
בבור.
זה סוג של מנהרה בעצם.
אז לא. יש שם חשמל לפחות.
כן, אז מה תגיד? גם במנהרות של עזה יש להם חשמל לא פחות מפה, אני לא דואג. מה תגיד, ישיבו אנשים בעזה, תראה אותם, הם מתחבים בבור כמו עכברים, תראה, בוא, בנימין נתניהו לא יכול להסתובב ברחוב, מסכים איתי?
כן.
הוא צריך הבטחה, הוא צריך מזה, אני לא רואה בזה
אינדיקציה. אפילו לפני מילואימניקים, בודקים שאין להם, כשהוא בא לפני מילואימניקים,
אבל אני לא רואה בזה אינדיקציה שהוא כמו איזה עכבר נמלט. אני דווקא, אתה יודע, מה עשה סינואר ב-10 לאוקטובר, ומה הוא לבש, פחות מעניין אותי. לצערי הרב, הוא כבר בשביל אוקטובר עשה את שלו. זה שאנחנו, מה התאריך היום? ה-18 בפברואר והוא עדיין חי. זה כישלון. כל צהל פועל בעזה 4.5 חודשים. כל עוצמת הצבא. כל עוצמת המודיעין של שירות הביטחון הכללי. ולא יודעים איפה הוא. זה מה שמטריד אותי.
עשינו פה עוד גם...
ואגב, אני חושב, אתה שואל אותי, הוא לא סובל. הוא ג'יהאדיסט מטורף. הוא יודע שהוא ימות. הוא מחכה למותו. הוא מייחל למותו, הוא ימות עם חיוך על השפתיים, שהוא נתן לישראל את המכה הנושה בתולדותיה. זה לא מאיים עליו שהוא ימות.
לא מאיים.
אני מסכים איתך, ואני אגיד לך עוד דבר, אני שומע, מדבר עם הרבה אנשים בעזה שאני מכיר, והם אומרים שביום שהוא יצא מהמנהרה, הם יהרגו אותו. אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע באיזה עוצמה, אבל אתה רואה את עוצמת הכעס של הרבה הרבה פלסטינים בעזה, על הנהגת חמאס, ובמיוחד על יחיא סינואר, שאני אומר, אתה יודע, אני סתם אומר, אני לא, אני רק זורק ככה, שנניח מחר נתניהו מגיע להסכם עם חמאס, קחו זה, תביאו את החטופים, צאו החוצה, ואת המלאכה, את המלאכה הטובה הזאת, יעשו בני עמו, כמו שאומרים.
אז פה קיבלנו ככה באמת לסיכום בדיוק את כל, את כל המעגל, את לוינסון שיראה תמיד את מחצית הכוס הריקה, ואותי שאני אראה תמיד את מאית הכוס המלאה במקרה שלנו, כי כל מה שהוא אמר לגבי האסון והכישלון, הכל נכון, לא רק שירות הביטחון הכללי, אגב, גם אמן ואולי אפילו כן, יותר נכון. אמן, את הנושא הזה אני חוקר. אני לעומת שניכם לא חושב שאני יודע מה יחיא סינואר רוצה. נכון. אני לא בטוח שהוא רוצה למות עם כל הג'יהאדיסטים האלה והסלפיסטים האלה ואנשי האידיאולוגיה האלה. בסוף כשהקנה של הרובה מכוון למצח שלך, לא בטוח שאתה היית מוכן שלחצו עליו. אני כן נהנה מאוד לראות אותו מסתובב כמו עכבר בתוך מנהרה.
אבל הוא לא כמו עכבר, שם הוא חיים, הוא לא עכבר.
הוא לא עכבר.
תראה איך הוא מקרקס אותנו עכשיו בעניין, בעניין עסקת, בעסקת חטופים. אתה יודע, כולם נתנו תחושה שהנה, הם זה, אנחנו לוחצים עליהם ולוחצים... לא, ואתה רואה את המשחק שלהם.
לא, לא, אני לא בתחושה הזו שאנחנו מקרקסים אותו, ועדיין הוא במנהרה, הוא מסתתר. אתם בעצמכם אומרים שלמעלה שונאים אותו, ואני חושב שחשוב לראות, א', שהוא שם, בית איך הוא נראה, וכן, גם להכניס על זה את מאוויינו ואת הפסיכולוגיה שלנו, עבר עלינו קומביין הלוך חזור, נכון. וגם למורל לתחושה הטובה שלנו, יש סוג של ערך, אבל אני מודה שוב, זה הרבה פחות עיתונאי מהתפיסה שלכם.
כן, ורק לסיום בן, תשמע, יש עוד דבר שמצאתי מאוד מאוד משיק בינך לבין חיים, אתם כותבים על הכל. וחיים לוינסון יכתוב על מפעל הפיס, וחיים לוינסון פתאום יכתוב על רני רהב, וחיים לוינסון יכתוב, אתה יודע, פתאום על איזה דוגמנית.
אני ממש לא מסכים, אבל לא משנה. ממש לא מסכים.
לא, אז תכף תגיד. וגם אתה, בן, יש לך את החופש העיתונאי הזה לכתוב מה בא לך. תגיד לי קודם כל, מה לדעתך הסיפור הכי, הכי מדליק שקראת, הכי חשוב של חיים לוינסון, למשל?
של חיים?
כן.
קודם כל, אני, היו לו המון
סיפורים. כן, היו גם לך, ברוך השם, לא...
היו לו גלגולי, הוא כיסה את הגרעין הישראלי, את המתנחלים. אני בעידן הזה שלנו אוהב את הכתיבה שלו. אגב, לפעמים הוא כותב גם, תדע, אני לא אגיד, כותב פעם טור על מישהו שאני מאוד אוהב, פרק אותו לחתיכות, מאוד כעסתי עליו, לא אמרתי לו מילה,
כן.
כי זה חלק מהאירוע, אבל בסוף אני מתענג על הכתיבה. זאת אומרת, הצייצת מטכל, זה טור שבלעיתים מאוד נדירות אני יכול להגיד על בן אדם שכותב טקסט שלא לא הייתי, אחד, לא הייתי מזיז פה מילה, ושתיים, לא בטוח שהייתי יכול...
שבוע אני תוקף את הקיבוצים, בוא נראה אם איזה חציבור
יקר. אוי ואבוי, אתה מבין? אני לא הייתי תוקף את הקיבוצים בסיטואציה הזו, והוא כן.
תדע, שמזכ"ל התנועה הקיבוצית התראיין למוסף הארץ ביום שישי, ואמר דברי בלע שמה.
כן, זה
הטריף
אותי.
צריך לדבר על זה.
ראיתי...
הוא דומה קצת לשפי פז, שמתם לב?
אגב, כן, חשבתי על זה.
חיים, מה הסיפור הכי גדול של בן רגע לפני?
לא יודע, בן, הוא צריך אותי. תעשייה,
לא, תגיד, משהו שנדבר עליו רגע לסיכום.
הפרוטוקול שגלעד קריב הביא לו.
תעשו דיון אחרי שלא, אחרי שאלך.
לא, אבל עסקת הטיעון של נתניהו.
אגב, יש לי מה לומר על זה, הפרוטוקול.
לא, זה בדיוק האירוע, עסקת הטיעון למשל, כנראה תרפדה את עסקת הטיעון. עכשיו איך אני חי עם זה?
נכון.
אבל פה אין ספק שפה אני מפרסם, פה אני, כשזה עניין של ניוז, אז אנחנו מפרסמים, לא חשוב מה יהיו התוצאות.
בן, תודה רבה.
תודה.
יאללה, בריאות, להתראות.
רציתי לדבר איתך על המסלם, אתה מתחרט על ה...
לא, ממש לא, למה שאני מתחרט את זה? אני חושב שהסוגיה המזרחית היא סוגיה מאוד חשובה. אני מכבד את זה שאתה לא מרגיש... שהיא סוגיה חשובה ב...
לא, אני לא אמרתי שהיא לא סוגיה חשובה, אבל הצגת אני... את אמסלם ככה לגבר, וכאילו משהו בסגנון הזה, כאילו כיף להיות איתו.
נכון, כיף להיות איתו, הוא איש מאוד נחמד בדלת אמותיו, הפרסונה הציבורית שלו הולכת ומקצינה ונהיית גסה ודוחה ומושחתת ומשחיתה. אני, נקודתי הייתה, ואני רוצה להזכיר שהטקסט הזה נכתב כשהוא היה חבר אופוזיציה.
כן.
שאני חושב שיש בה ביקורת המאוד עזה על אמסלם, הרבה ממדים גזעניים. אני חושב שיש הרבה זלזול באמסלם בגלל גזענות. זאת אומרת, הוא לא טיפש בכלל.
הוא לא טיפש בכלל, אבל כשאתה רואה אותו...
זה הצהרה, אבל תמיד, אני זוכר שהוא מונה להיות שר הסייבר, אז היה איזה מין זלזול כזה, כאילו, מה הוא מבין בסייבר? נו, בסדר, מה הוא מבין בסייבר? תגיד לי, מה ניר ברקת מבין בסייבר? הרי הוא הטיפש הכי גדול במדינת ישראל. הוא הכלום הכי מהלך במדינת ישראל. מה הוא בכלל? ריק. פשוט, אתה יודע, זה בן אדם שאתה מגרד אותו, ויש שם רק יועצים אסטרטגיים וכסף.
כן, אבל אני חושב שלא חושב שזה עניין.
בוודאי שזה עניין, בגלל שהוא אשכנזי. הוא זוכה ליותר הילה, והוא זוכה ליותר כבוד. אז נכון שיש לו גם סגנון כאילו כזה יותר מנומס וכו'. ואמסלם, אתה יודע, אני חושב שהרבה מהמתקפות על אמסלם, והרבה מהעוינות כלפי אמסלם, הם חלק מהסטריאוטיפים שתמיד הופנו כלפי מזרחים, שהם אלימים ובוטים, וצעקנים, ולא מגיע להם. אני חשבתי, זה מקרה, דבר שראוי לדבר עליו. אני אוחז בדבר הזה. הנה, השבוע כתבתי את אורי, שלדעתי טרם פורסם, שעוסק בקיבוצים ובמזרחים, בהמשך לרעיון של נרמיר. זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה שאני אכתוב בסוגיה הזאת. אני חושב שהסוגיה המזרחית היא עדיין סוגיית יסוד פה, גם בפוליטיקה, וגם בחברה, וגם אם יצהירו אלף פעם, כל מיני אנשים שזה לא חשוב, וזה לא משנה, ואני הצלחתי, אני עדיין חושב שהסוגיה הזאת היא כאן, והפערים עדיין ניכרים. כן, התרבותיים, המעמדים,
כן, בכל זאת שאני שומע את... כשאני רואה את אמסלם, כשאני רואה את אמסלם עומד ומדבר על הספונבונים והשעונים וכל הדברים האלה, והשנאה היוקדת שיוצאת לו מהפה, אותי זה מקומם.
אני, יש לי הרבה ביקורת על אמסלם, אבל אני חושב, ואני חושב שגם כתבתי את זה, הייתה אותה סצנה של דנה וייס, שיושבת באולפן עם דודי אמסלם, ובאמצע יושב עודד בן עמי, ומתחילים לריב. ואז דנה וייס מתחילה לצעוק עליו, אל תדבר עם הידיים. אתה יודע, היה בזה, אני מכיר את ה... אתה יודע, את ההתפלויות האלה לסגנון, שהן תמיד מופנות כלפי מזרחים. הרי גם אם לשיטתם, אתה יודע, בניגוד ל... אמסלם, בניגוד לכלבים, לא פלש למרחב האישי של דנה וייס, גם אם לצורך העניין הוא נורא נופף בידיים לכל עבר, עודד בן עמי חצץ ביניהם.
כן.
היא לא אוימה בשום שלב. הערות הקטנה, הקלאסיות של, של, של כל הפוצים האשכנזים כלפי מזרחים. ואתה יודע, הדברים האלה צרמו לי, כתבתי עליהם, זה לא תעודת הכשר לאמסלם, ולא שום דבר. ודווקא גם אני חייב להגיד לך משהו, אני מאוד שמח על המאמר הזה, אמנם עבר 3 שנים, מן התאור, כן. שנתיים וחצי. ועדיין מדברים איתי על זה, וגם מה שאני הכי אהבתי בכל האירוע הזה, זה שהרבה מאוד אנשים הזעיפו לי פנים, אז ככה למדתי.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
שיש אנשים שאוהבים את כתיבתי,
נכון.
כי הם אוהבים את כתיבתי, ויש אנשים שאוהבים את כתיבתי, כי זה מהדהד להם את מה שהם חושבים, וברגע שאני חושב משהו אחרת, אז אני לא שווה. אז שמחתי.
Okay. באת מבית חרדי.
אנחנו לא מדברים על דברים אישיים פה, זה ידוע.
לא?
לא, לא, לא.
למה? זה נושא מעניין.
קורא את זה בכסף, את הסיפור, למה אני צריך לשרוף את זה בפודקאסט?
טוב,
לא, לא, אני לא...
לא, האמת שאני לא, רציתי... לא. לא.
אבל מה השאלה? תגיד לי מה השאלה.
לא, האמת שאני רציתי דווקא שנעשה שיחת טלפון עם מישהו שפגשתי ממש עכשיו.
כן.
והוא עורך וידאו בערוץ 13.
מי זה?
קוראים לו כמו רועי חסן.
מרועי חסן המשורר?
לא.
אוקיי.
ופגשתי אותו, הוא ערך לי כתבה לפני שבועיים, ובמסגרת הכתבה... רציתי לשים שיר של סטר אופרים.
כן.
היו ימים. ואז הוא אמר, את זה אני מכיר, אבל הרבה דברים אני לא מכיר. אמרתי לו, מה, כאילו, מה, מה אתה לא מכיר? אתה יודע, זה סתר אופרים. הוא אמר, יש לי המון המון חורים. וכשניסיתי ככה לשאול בעדינות מה החורים, הוא אמר, שמה, אני עזבתי בית חרדי, שסניקי, ואני יצאתי מהארון, ואני בנתק מוחלט עם המשפחה שלי שישבו שבעה עליי. ונורא רציתי לעלות אותו לשיחה איתנו.
תראה, אני אגיד לך משהו, אגב, לגבי החורים, זה נקודה מעניינת שאתה מעלה, כי יש לי איזה נאום קבוע נגד החורים. כל ההגדרה של מהי חורים היא אבי...
תמשיך, אני תוך כדי שאני מחייך, מחייג.
היא אבי אבות ההגמוניה. כל ההגדרה מה צריך לדעת כדי לחשב בין תרבות, שמדברים על כל הזמן על מזרחים ואשכנזים, וזה שאין כיפוח, והאייל גולן הוא תמיד הכי מצליח, וכן הלאה. זה, אתה יודע, זה בשאלה הזאת, מה זה חור בהשכלה? תמיד, אני אוהב להשתתף בתוכניות טריוויה. כל תוכנית טריוויה יש שאלה שלמה ארצי. הייתי, ב, הייתי במונית הכסף לא ממזמן, לפני, עם אפיר הסייג, לפני איזה חודשיים. ואתה יודע, השאלה באיזה להקה היה שלמה ארצי, איזה להקה הצבאית. ולא ידעתי, לא ידענו שוכל היה. זה תמיד ההנחה הזאת, הלהקות הצבאיות, למשל האתוס שלהם בחברה הישראלית, שכל בן תרבות חייב לדעת, כל איזה סתר אופרים, אם זה היה להקת חיל הים, או להקת פיקוד דרום, או פיקוד מרכז, או פיקוד צפון, שכאילו התקופה הכי חשובה בתולדות מדינת ישראל, זה בין 67 ל-73, לימי השיא של הלהקות הצבאיות, וזה כאילו נראה להם טבעי ומובן מאליו. אז אני גדלתי בבית, זה לא קשור חרדי, הורים שלי אמריקאים, הם לא היו פה. אז הם לא גדלו על השירים האלה, הם לא שומעים את המוזיקה הזאת, כי הם שומעים באנגלית. עכשיו, כמוני, כבן מאגרים, יש עוד הרבה למאגרים, אתה בן מאגרים מדור אחר, הרבה שלך פשוט מבוגרים, מהוריי שלי. אבל יש לך עלייה רוסית. הם גם לא גדלו על אסתר אופרים ושלמה ארצי, כי הם באו מרוסיה ב-91, מיליון איש.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
וגם אופירה אומרת לי בדימונה, לא נתנו בכלל מה זה הדבר הזה להקות צבאיות. בחיים, בחיים, בחיים לא ישאלו על אבנר גדסי. למה? סתם אני זורק אבנר גדסי. למה? בחיים לא ישאלו על חיים משה, למה? כי הגמוניה זאת שמגדירה מה זה התרבות, מה בין תרבות צריך לדעת, ומה זה החורים בהשכלה? אותו רועי חסן, שאני לא מכיר אותו, אבל הוא לא נחה גם לטלפון.
הוא לא נחה לטלפון. הנה, הוא נחה לטלפון. רגע, אז רועי, שנייה אחת.
אני מניח שהוא יודע מי זה הבן איש חי. מניח.
שלום רועי. שלום רועי.
שלום, שלום, מה נשמע?
חשבתי שלא כבר...
אני מראה לוויכוח סואב.
כן, כן, לא, אנחנו דיברנו דווקא...
אני נועם, אף אחד לא מתווכח.
לא, אנחנו דיברנו בדיוק על כך שמישהו שאתה יודע, אני סיפרתי את העניין שאמרת שיש לך הרבה הרבה חורים, לפעמים שאתה...
אין לך שום חורים בהשכלה, אין לך שום חורים בהשכלה.
ואני בדיוק בנקודה הזאת, אני רציתי לספר לך משהו. שמע, אני עשיתי בחינות לגלי צהל. ואתה יודע, נתנו לנו לקרוא טקסט. ואני זוכר, דניאל פאר, זיכרונו לברכה, היה הבוחר. כן, דניאל פאר נפטר לפני כמה שנים, אחד האנשים הכי מקסימים שהכרתי בחיי, והיה לי טקסט, אני באתי מבית עיראקי, אני לא שמעתי מוזיקה קלאסית, עכשיו אני כן שומע, והיה לי קטע של רבל. אבל אני לא אמרתי רבל, כי לא ידעתי מי זה רבל. סליחה על בושתי, אני ידעתי מה זה כופר רובל. ואני מספר, אני חושב את זה פעם ראשונה, וכתבתי מעט היוצר רובל. כמובן, באותו רגע נפנף אותי דניאל פאר, אז דרשו ממני טקסט על מוסיקה קלאסית, שלא ידעתי, כי לא באתי מבית ששמע לא את מוצרט, ולא את צ'ייקובסקי, ולא את רבל.
אני מתחבר לזה מאוד, כשאני אומר חור בהשכלה, אני לא מתכוון לחור בהשכלה. אני מתכוון לזה שבבית שלי, גם דתי וגם מזרחי, דתי מאוד, חרדי, שסניקי, לא שמעו הרבה דברים, אתה יודע, אחרי זה כשיצאתי חוצה לעולם הגדול, התגייסתי לצבא, יצאתי מהארון, עשיתי כל מיני דברים. היו דברים, חורים שלמים בתרבות, שפשוט לא הכרתי, כל מיני דברים מאוד מאוד בסיסיים, אפילו עם שלומי, שלומי, אתה זוכר? אתה שאלת אותי על איזה משהו בחדר עריכה, על צמד אופרים, נכון?
כן, צמד אופרים, נכון.
אתה מכיר את הצמד אופרים? אמרתי לו, תקשיב, אני לא מבין על מה, לא מבין מה אתה מדבר, ואז אמרתי לך את מה ש...
כן. תגיד רואי, אתה גם חזרת בשאלה, וגם יצאת מהארון, שזה כבר סיפור מורכב.
כן, זה הארון רציני מאוד.
כן.
כן.
צריך לספר לנו קצת?
מה שקרה זה שאני במשפחה חרדית, שפניקית, וכל חיי האמת שידעתי שאני הומו, מעולם זה לא היה כאילו עניין או אישיו, כאילו מבחינתי מולי, מול עצמי הכוונה. ובאיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה לספר את זה החוצה, רוצה להוציא את זה החוצה ממני. זה קרה בצבא, הייתי בן 21, לפני 10 שנים, 12 שנים, סליחה. והחלטתי שאני אספר להורים שלי. ידעתי שהתגובה שלהם תהיה קיצונית בטירוף, וידעתי שהם ייקחו את זה מאוד מאוד קשה, אבל לא הבנתי עד כמה. מה זה אומר? זה אומר שהם... כשהגעתי הביתה, כתבתי להם מכתב, השארתי להם את זה על המיטה לפני כניסת שבת, כדי שהם יתבשלו עם זה קצת, וברחתי משם, הלכתי לשם את החבר, כי אמרתי שהם צריכים לשבת עם זה סופש, ואימא שלי קרא את זה, הכביע את המכתב, בסוף ביקשתי שאחי, לא משנה, שיעדכן את אבא שלי שזה קרה, ושאני יוצא מהארון, אבא שלי החליט לעשות את הצעד הדרמטי הבא, והוא פשוט קרא את החולצה. ישב שבעה, קרא קדיש בבית כנסת, עשה דברים רדיקליים מאוד, כאילו ממש קשים. ואימא שלי פשוט נגרה אחריו בכל הסיפור הזה, כי הוא זה שמחליט. וככה היחסים שלי עם הדת התחילו להיות לא פחות טובים, פחות מצלחים. כן, זה מה שקרה בגדול בסיפור הזה.
חיים?
כן.
דווקא בגלל העניין הומוסקסואלי, פחות בגלל הדת?
בדיוק, רק בגלל בדיוק, בגלל זה בגלל הומוסקסואליות, רק בגלל זה. כאילו, יש לי אח לפני שחזר בשאלה, וזה דווקא היה בסדר גמור. הומוסקסואליות היא זו שהייתה הבעיה בשבילם, ואני חייב להגיד שגם כל השנים האלה הם יחסים מאוד מוקדמים עם הדת. כי הרבה פעמים האשמתי את הדת בזה שההורים שלי העיפו אותי מהבית. האשמתי את הדת, כאילו, כי זה כתוב הרי, נכון? זה כתוב, כאילו, שחור לגבי לבן, שזה אסור. אז שנים שהאשמתי את זה, האשמתי אותה בזה. והאמת היא, שמה שגרם לי, ככה, לחשוב שוב פעם על הסיפור הזה, זה כשלפני כמה שנים הדרכתי קבוצה של הומואים דתיים באיגי, גם קבוצה בוגרת וגם קבוצה צעירה, והדרכתי במדריך שהוא גם הומו וגם דתי, ופגשתי אנשים באמת מדהימים שמוכנים לקיים את האמונה שלהם לצד הנטייה המינית שלהם, ואז הבנתי שזה לא קשור בכלל, אין קשר לדת, כאילו, זה ממש עניין של בחירה, את הדת אפשר לקיים בכל מצב, ועדיין להמשיך לאהוב אדם, ועדיין להמשיך לקיים את הנטייה המינית שלך, זה כאילו לא שחור או לבן. כמו
שאוהבים לצייר
לנו את הדת הרבה פעמים.
אז בוא נדבר רגע שנייה אחת על ענייני הדת. זה חסר לך מדי פעם דת? כי יש בזה איזשהו עוגן, גם אותך אני שואל חיים, יש איזה סוג של עוגן תמיד, נכון? אתה מרגיש עוגן שאתה אדם מאמין, ויש כמעט לכל דבר הסבר, או אין שאלות.
למי שמאמין זה עוגן.
כן. ואתה ממתי אתה לא... ממתי אתה לא האמנת? טוב. חסן, לך חסרה הדת? רואי, לך חסרה הסיפור הזה של דת?
אני חושב שבמסעמים חסר לי לפעמים ברגעי קיצון, אפילו נגיד בשבעה באוקטובר, או בכל מיני מצבי קיצון שאתה מתפלל למשהו, אתה רוצה איזה משהו, אתה... זה כזה, מי שם אותך בפינה כזאת.
בשביל לאוקטובר לא התפללת?
התפללתי, בטח שהתפללתי.
אז הנה, יש לך את זה.
התפללתי, בטח שהתפללתי. אז אני אומר, אני היום ביחסים פחות מורכבים איתה בראייה לאחור, אבל עם הדת. אבל יש גם אלמנטים בדת שאני לא אוהב. יש הרבה דברים שהם, אתה יודע, שהם קשים לי.
מה, בגלל העניין הומוסקסואלי?
גם בגלל זה, כן, אני חושב שהרבה פעמים, אתה יודע, זה גם הדת, אנשים רוכבים על זה, אני לא חושב שזה הדת עצמה כמו האנשים שמייצגים אותה.
לא, אבל בסדר, יש לי, הרציונל הדתי באירוע הזה הוא פשוט וברור. תשמע, הדת זה סביב משפחה. הומואים עד לפני 15 שנה לא יכלו להקים משפחה. אז אתה יודע, זו תפיסה שהם 2000 שנה אחורה. זה א', ב', כל הקונספט של הדת זה שאתה מתמודד עם דברים, הרי גם סטרייט במרכאות, כן, אני מתכוון למרכאות על הסטרייט, הוא לא חי את כל חשקיו. לא בנצרות, לא באסלאם, ולא ביהדות החרדית. הוא לא אדם חופשי ללכת לשכב עם כל אישה שהוא רוצה, נכון?
כן.
אז אותו קונצפט, כאילו, בעיניי בהסתכלות הדתית, זו הסתכלות שאני לחלוטין מבין אותה. לא, כמובן חייב להתאים.
לך הדת חסרה ביום-יום?
לא, אבל זה לא... עוד פעם, לא חייבים להיות דתי, אבל אני אומר, כאילו, בעיני...
לא, ברור שלא.
בעיני כהני הדת, אני מבין למה הומוסקסואליות מקפיצה אותם. כאילו, בסוף, זה חותר תחת היסוד של המשפחה, כמו שהטרנס... הרי כל הדת מבוססת על הפרדה בין גברים ובין נשים.
כן.
אז זה חותר תחת כל מוסד ההפרדה. הרי למה צריך להפריד בבית כנסת, כשאתה בעצם יושב בקהל, בקהל הגברים, עם אנשים שאתה נמשך אליהם.
נכון.
זה כאילו, עכשיו אם אין הפרדה, אז כל החברה היא הפרדה. לא רק ביהדות, גם בדתות אחרות.
אתה שאלת אותו אם הוא התפלל בשבעה באוקטובר, אתה התפללת?
לא. תשובה היא לא.
מה עשית? אני בכיתי.
עקבתי אחרי החדשות, מה אני אכלתי לעשות? להתבאס? אכלתי לעשות.
ורק אגיד לסיום, רואי, ערכתי איתו כתבת מגזין, ופתאום הוא אמר לי שהוא עורך רק 5 שנים, והייתי אשף. זה מחמאה, רואי, אם אני לא שמת לב. ואני רואה שמשהו שאני חייב להגיד לכם, אולי דווקא העניין הזה שבאתם שניכם מלימודי דת, ודרך שמלמדים אתכם ללמוד בחינוך החרדי, עזר לכם להשתלט כל כך על... אצל חיים לוינסון, זה להיות עיתונאי מוביל. אצלך אני צופה לך עתיד גדול כעורך סרטים. אולי בכל זאת זה היה יתרון שאתה לוקח אותו איתך לכל החיים?
אני חושב שאצלי זה מתוך מקום, זה הרבה פעמים מגיע מהמקום, המוטיבציה היא הרצון לממש את החיים האלה שבחרתי לי במלואם. או רצון להוכיח לעצמי שאני יכול ליישם אותם. זה המניע העיקרי. לא יודע אם חיים מזדהה עם זה, אבל לפחות אצלי זה מניע.
אני לא יודע לערוך וידאו, זו שאלה אליי. אני בקושי לחתוך תמונה בגלרי, בסמסונג, אני מצליח. אתה יודע, אגב, תמיד אני אומר, שמדברים על חורים בהשכלה. אתה יודע, תמיד יש איזה סקרים כאלה, כל איזה חצי שנה מפרסמים סקר ש-40% מהנוער לא יודע מי זה הרצל. אתה מכיר את הז'אנר?
כן.
אתה יודע, כמה אנשים יודעים לערוך וידאו?
אני עושה את זה 30 שנה ולא יודע לערוך וידאו.
זה מיומנות חשובה היום, ספר.
נכון.
אתה יודע, לא רק לכתוב, לספר סיפור אתה יודע, אני לא יודע לעשות, אני לא יודע לשים כיתוב, אני לא יודע כלום.
לא, אבל מה שאני התכוונתי להגיד, שזה אולי, אותו זה עשה, הולך להיות עורך וידאו, והתקדמות, ואותך. אותך להיות עיתונאי מוביל. אתה עיתונאי מוביל, יאללה, תדע.
אני לא עיתונאי מוביל,
כך מחמאה,
לא מוביל.
אז מה אתה?
עיתונאי,
אתה שמת לב, רואי שהוא לא יודע לקבל מחמאות.
הוא לא יודע לקבל מחמאות.
לא, כן, לא מוביל, אני לא...
עיתונאי מוביל.
לא מוביל, אני עיתונאי. בסדר, אני עיתונאי, בסדר. עיתונאי, זה הכל.
רואי, תודה רבה שהסכמת לעלות לשיחה הזאת, ושיהיה לך יום טוב, ואנחנו נמשיך לערוך ביחד.
תודה שלא משורר, כן.
ולכך...
חסר למשורר, משורר טוב.
כן, אבל יש לך אומץ. אני חושב שמה שאתה עכשיו כתבת, ואני יודע, אתה רשות השנייה וכולם, העניין שאמרת שהימין הישראלי, אני חושב שישמת בעיקר את סמוטריץ'.
סמוטריץ', דיברתי רק על סמוטריץ'. כן. סמוטריץ' ומרעב, כן.
בשבעה באוקטובר, איך לומר...
זה יום חג.
וואי, אתה רואה, אני ניסיתי לא להגיד... שאתה תגיד
את זה. אני לא מבין, גם הרשות השנייה הזאת, אתה יודע, אני לא רוצה לנסח את זה, אני מאוד מחבב את דוד רגב ברמה האישית, אבל כאילו,
הוא חבר טוב שלי.
לא, גם אני אוהב אותו, רצתי איתו, הוא בחור נהדר, אני מדבר איתו מדי פעם, אני, אתה יודע, בסדר, יש לו את העבודה שלו, אני מחבב את העבודה שלו, אבל כאילו, כל המחשבה הזאת שזה מישהו יגיד לי מה לחשוב, אם זה בסדר, באיזה מילים אני אשתמש, שזה...
לא, אז בוא תיתן לנו הסבר למה אתה אומר שזה...
זה כל כך מגוחך בעיניי, אבל אתה יודע, לגופו של עניין, קודם כל אתה רואה את ההתנהגות שלהם. הרי מבחינתם, זה תפיסה. הם רואים היסטורית, בערביי ארץ ישראל, מראשית הציונות עד ימינו, על כל גלגוליהם של ערבי ארץ ישראל, בכל הצורות ובכל המקומות ובכל זה, כאיזשהו קטם על הארץ. אם בכלל, הרי סמוטריץ', אתה זוכר שהוא פעם אמר את זה מעל בימת הכנסת, לא מזמן, שכאילו, שכאילו אנחנו, אי אפשר, שמצטערים שלא השלימו את הנכבה ב-48, כן. שנשארו פה ערבים. שכאילו כולם היו חושבים, שכאילו חבל שלא נצלו את ההזדמנות, אני לא זוכר בדיוק מה היה הניסוח. הם באמת רואים בערבים פה, כקטם, כפגם רוחני, פגם בקודש הזה שנקרא ארץ ישראל, והם לשיטתם, זה לא אני אומר, זה הרב קוק שלהם אומר, הגאולה תבוא, שאנחנו נגאל את הארץ, וניישב אותה ביהודים, ונוציא מפה את הערבים, הרי למה הם הולכים? יש לך איזה ז'אנר אחד, שהולך אומר, אני הולך לגור בשילה, כי זה עניין של צורך העניין, חגורת הביטחון של מדינת ישראל, מפני פלישה איראנית. אני זוכר שפעם אמרתי לאחד מראשי המתנחלים, אתה יודע שהגוש אמונים התחיל לפני איראן, הרי המהפכה הייתה ב-79, הגוש אמונים ב-75. אז אמר לי, כן, אז זה מהירדן. אבל אתה יודע מה, נגיד שיש איזה אנשים שאומרים, תפיסת ביטחון, אנחנו לא יכולים לחיות ב-67, 67 זה גול פיקטיבי, אנחנו צריכים את הנער הירדן, בסדר, נגיד. אבל אנחנו יודעים הרי שאצל הסמוטריצ'ים, הרי זה לא תפיסת ביטחון. הם אומרים שזה תפיסת ביטחון, כי הם חושבים שזה יישמע לנו טוב. זה תפיסה תיאולוגית. הם מאמינים שאם לא נחזור לכל חלקי ארץ ישראל ונסלק מפה את הערבים, המשיח לא יבוא. ועכשיו מבחינתם, 7 באוקטובר, זה היום שהשתנתה הספינה. הם ספגו מכה מאוד קשה בהתנתקות. הארץ הקיעה אותם. היה פעם ביטוי של זמביש, כמדומני, שהם רוב שמצאו קדימה, הם לא שמו לב שהציבור לא מאחוריהם. וב-7 באוקטובר, מבחינת, יש התכנות לשינוי הספינה, אולי נחזור לגוש קטיף, אני מניח שיהיו פרובוקציות בקרוב כן. בדבר הזה, ככל שצהל מדלל את כוחותיו ברצועה, אני מניח שאנחנו נשמע מכאן ועד פסח על איזה 4 חבר'ה ששמו איזה דגל ואוהל באיזה גבעה, ואז סמוטריץ' התחיל להגיד לא, שצריך לבחון, אנחנו זוכרים הרי איך גוש אמונים התחיל, ואז יגידו לא, שהצבא לא יפנה אותם, כי אז הצבא זה שם עליו משימות פוליטיות וכן הלאה. זה מבחינתם התגשמות החזון. עכשיו יש להם גם תפיסה שאומרת שזה הכל חבלי גאולה. שאנחנו צריכים לסבול פה למען חלקנו בארץ ישראל. בסדר, סבלנו בשביעי באוקטובר. זה כמו, אתה יודע, בתיאולוגיה שלנו, זה כמו לידה. אישה בלידה מאוד סובלת. אתה רואה אישה בלידה, אתה אומר, איזה מסכנה, איזה אומללה, איזה כאבים, רופאים רוכנים עליה, חיות, וזה, היא לא איתנו. אבל ברור שכתהליך זה דבר טוב. הלידה הוא פיק כואב בתהליך שהוא משמח של הבאת חיים לעולם. ככה מסתכלים על שביעי באוקטובר. תראית את הריקודים שלהם שם בכנס, את האושר. עכשיו אני אגיד לך, זה גם מאוד פשוט. היית שואל את סמוטריץ' בשישי לאוקטובר. הוא לא תשמע, בצהל אפשר לחזור לגוש קטיף. המחיר יהיה מלחמה קשה. 1,500 הרוגים. 130 חטופים. אגב, גם צריך לומר לגבי החטופים. חלקם הם לא באמת חטופים, הם נדרים, כן. שלעולם לא נמצא אותם, כן. ולא נדע מעלה בגורלם באופן מוחלט. זה האמת שלא לא רוצים לומר.
שלא רוצים להגיד, נכון.
נכון. זה יהיה לך לא רון הרד אחד מתוך הסך של ה-134 שנשארו בעזה. זה שווה את זה? מה הייתה התשובה שלו? בשישי לאוקטובר, אמרו לו, חוזרים לעזה 1,500 הרוגים, שווה או לא שווה? עכשיו, אורית סטרוק כבר נשאלה את השאלה הזאת.
נכון.
והיא אמרה, נחזור לעזה, זה יהיה לקורבנות רבים, אבל נחזור. ואני מניח שהתשובה של סמוטריץ' הייתה כן, כן, זה שווה את זה. ואני מתחיל להסביר לך בפלפולים, אין ברירה, חייבים, זה הכל, כל זממבו ג'מבו של מטרתו, זה תפיסה אידיאולוגית שלו, שארץ ישראל לא שלמה, אם אנחנו לא נמצאים בכל חלקיה.
אגב, לא מהציונות הדתית, אבל דיסטל קצת יקטע על חטא, אתה מאמין לה?
דיסטל זה... תראה, אין ספק שהבחורה חכמה, ואין ספק שהבחורה יודעת לכתוב, ואין ספק שהיא יודעת לתת שאול המצלמות. היא נגיד מרוענת לפודקאסט יותר טוב ממני. יותר טובה.
עד עכשיו עשית עבודה טובה.
אתה שואל אותי, האם הכל היא תמיד הרי באובר רגש כל הזמן, גם בטקסט, גם אין אצלה משפט רגוע. הכל תמיד נראה על סף, זה תמיד הרגש הוא על סף להתפוצץ. אתה שואל אותי אם זה מצב נפשי, או שזה אמת אותנטית, אני לא יודע, אני לא מאמין לה שלא יקטע על חטא, ולא שלא יקטע על חטא. אני חושב שבסערת רגשות כמו תמיד, היא לא כל כך מוזנת, אני חושב שהיה לה מכה מאוד קשה לאגו, שהיא חשבה שהיא תהיה איזו שרת הסברה מדהימה, ובסוף היא הבינה שהחיים בניהול ממשלתי, זה לא שאתה כותב כמה פוסטים ומשגר אותם, אתה זוכר היה איזה רעיון מדהים איתה, אחרי שהיא מונתה להיות שרת ההסברה, שהיא אמרה לכל השרים, תבואו אליי, אני אהיה ככרה שלכם. ההתרסקות היא מאוד מאוד, אתה יודע, ההתרסקות היא מאוד מאוד כואבת, והיא בסיחור מאז, אז לכן אני גם לא מתרגש מכל הגוטה. אני אתחיל להתרגש שיהיה מעשים. שיהיה מעשים של כל הסמרטוטים האלה. שיהיה מעשים. שיקום אחד מתוך ה-64, אחד. זה אגב, זה לא 64, זה למעשה זה 70, ואפילו זה כמעט 80, כי יש לך את כל הנורווגיאדה שם
כן, נכון.
בקואליציה, כן? אז יש לך איזה 80. שאחד מהם יגיד, שמעו, אני באתי לעשות טוב לעם ישראל, קרה 7 באוקטובר, הבנתי שאני לא הצלחתי לעשות טוב לעם ישראל, אני פורש, לא ממשיכה לה, אני הולך להיות יזם נדלן, תודה רבה, יבואו אחרים. אחד מתוך ה-80 עד היום לא קם, אחד. ממושיקו פסל עד בנימין נתניהו. אז לכן כל הקהל חטא הזאת, וכל הממבו ג'מבו הזה לא עושה עליי רושם. את רוצה הקהל חטא? תגידי, כשלתי כנבחרת הציבור? הבטחנו בבחירות, הבטחנו. נביא ביטחון, אם תצביעו גנץ יהיה אסון, לא קיימנו את ההבטחה, ביי.
ועוד דבר שאני רוצה לדבר איתך לסיום.
אה, זהו, כבר מסיימים? זה כיף.
אתה רוצה לי ש...
הפודקאסט הכי קצר שהייתי בו בחיים.
למה? אנחנו כבר 55 דקות מדברים.
אני צוחק, אני צוחק. אין, בדרך כלל הפודקאסטיונרים אוהבים להאריך שעות. אין בחינתם, תשאר עד הלילה.
יש מה לדבר איתך.
תביא סושי, כן.
דיברת על החטופים.
כן.
הייתי לפני שבוע בחיקר החטופים עם מישהו שעשיתי עליו, לא כתבה סרט. ניסים סלם. ניסים סלם, שמסקת ג'יבריל.
הבטחת שישודר וטרם שודר.
וטרם שודר. שודר כי... לא יכולתי לוותר על דקות, עשיתי משהו כמו 27 דקות, שזה סרט, וזה הרבה בטלוויזיה, וזה הפך להיות לסרט, ואתמול נתניהו הפתיע אותו, נתניהו פתאום החליט שהנה עוד פעם, אגב, למה הוא עושה את המסיבות עיתונאים?
הוא לא מפתיע, זה כל שבועיים מוצאי שבת.
אבל למה, לא, פעם אצל נתניהו, מסיבות עיתונאים היו באמצע המדורה, 8:30 נניח, משהו כזה. למה הוא עבר ל-10
ל-8? רוצה לפתוח, זה לא באמת 10 ל-8, זה כאילו 5 ל-8, כי הוא רוצה לפתוח. הוא הרי מגלומן, הוא נרקסיסט, אין דבר מה לומר, אני, אם אני הייתי עורך, אני הייתי משדר את זה. אין שם כלום, חייך. יכול לכתוב לך את הנאומים האלה מראש. Okay, כל הזמן הוא הולך, וכל הזמן אומרים לו שחייבים לנצח, ורק הוא יביא את הניצחון, והוא אומר לכולם, ומי שפקפק בו לא מבין, אם זה באולפנים, אם זה באמריקה, בואו, אנחנו מכירים את התסריט הזה כבר, די.
אז גם אני אהיה ביקורתי, ורוצה להגיד לך שהוא נעם בחיקר החטופים, הוא היה מאוד נרגש, וזה בכלל באמת אחת הכתבות הכי אני רוצה... לא ערכתי עם רואי, ערכתי עם עורך אחר, ישבנו באמת, אני אומר לך, 3 ימים, ראינו את החומר ובכינו. 3 ימים. יש שודר בשבוע הבא.
למה לא היום? אני 27 דקות לתת לך במדרון.
זה יהיה ביום שבת, כי זה נועד ליום שבת. אבל מה שרציתי להגיד לך...
שערוץ 2 לא יגנבו לך את צלם בינתיים.
הם לא יגנבו אותו. והייתי בחיקר החטופים, אני חושב פעם ראשונה.
כן.
וראיתי שזה הפך להיות תעשייה.
תראה, אני לא הייתי בחיקר החטופים... הייתי פעם אחרונה בכיכר חטופים במאה יום למלחמה, זאת אומרת שזה היה לפני למעלה מחודש. אתה יודע, אני חושב שכיכר חטופים וכיכר דיזינגוף, זה סמלים יפים, כמו כל תופעה לאורך זמן, יש כל מיני טרמפיסטים וכל מיני אנשים מסביב, אבל בליבו של הדבר הזה, אני חושב שזה דבר יפה מאוד.
כן, אבל אתה חושב שזה יוביל לשחרור החטופים? זאת אומרת, זה שיש עולים זמרים ושרים, ויש קהל שמרים שלטים, וכמה וכמה נואמים.
תראה, אתה מבוגר ממני.
זה כמו קפלן.
אתה מבוגר ממני.
זה הקפלן הזה הפך להיות בכיכר החטופים. ככה אני ראיתי את זה, באמת.
למה רון ארד לא חזר? למה? אני לא הייתי פה, ב-86 אני הייתי בן 2.
אני אספר לך משהו?
במסע ומתן לשחרורו של רון ארד הייתי בן 3-3.5. אתה, אני מניח, כבר היית אז עיתונאי ברשות שידור, לא?
לא, הייתי בצבא. וביום שנפל רון ארד, הייתי במשמרת, הייתי בחיל מודיעין, ואז קיבלנו את הידיעה ש...
אם היה לחץ על להחזיר את רון ארד, אולי היה חוזר? אני יודע, אני שואל אותך. אם לא היה את הלחץ המסיבי על גלעד שליט, עם ההפגנות...
הוא לא היה חוזר.
עם הסלבס...
לא, אבל גלעד שליט חזר לא בגלל ההפגנות האלה. בעצם כן בגלל ההפגנות, אבל בגלל משהו אחר. נתניהו פחד מהמחאה החברתית שהייתה. וזה דבר ידוע. כולם אומרים את זה, אגב.
אני דווקא חולק עליך, כי מי שניצח במרכאות במסע ומתן של עסקת שליט, היה ישראל, הרי החמאס, דרש את רשימת האסירים הכבדים.
כן.
חסן סלאם, הבסייד, הברגוטים, איך קוראים לו של איזה רחבעם זאבי, נו,
שחררתי גם אני רגע, בחזית
העממית.
בחזית העממית, כן.
והיה איזה רשימה. שאולמרט לא הסכים לשחרר אותה.
נכון.
וזה פוצץ את המגעים בתקופת אולמרט. הרשימה הזאת...
אולמרט לא היה מוכן לשחרר בהתחלה, תמורת מספר קטן של אסירים, אני הייתי מעורב בזה. בשבוע הראשון, אני שוחחתי עם סמי אבו סמדנה, אחיו של ג'מאל אבו סמדנה, שתכנן את חטיפתו של גלעד שליט. אגב, הוא לא זכה לזה, כי שלושה שבועות לפני כן ישראל חיסלה אותו, נפרד מאיתנו. וסמי אבו סמדנה הלך לאחמד ג'אברי ודיבר איתם, והם היו מבוהלים. כי אתה יודע, פתאום עוד שנייה ישראל הולכת לחטוף אותם. אני הרמתי טלפון, בדיוק, אתה יודע, היה מעבר מאריק שרון לאולמרט, כי שרון היה בסטרוק, התקשרתי לשבק, חזר אליי גדי שמני. גדי שמני היה מזכיר הצבאי, ואמרתי לו, תשמע, הוא חזר עכשיו, סמי אבו סמדנה, דיבר איתם, הם מוכנים לעסקה קטנה של מה שהם קוראים נשים, ילדים, זקנים. ילדים זה בני 21, אתה יודע, כן. עסקה הומניטרית. ואז אמר לי גדי שמני, במילים האלה, יש לנו מלא מטווחים, אנחנו רק לא מעוניינים לתת שום דבר, ואמר לי עוד דבר מאוד מעליב, אתה מתעסק בעניינים לא לך. ואחרי זה פתחצה מלחמת לבנון, ומה שקרה, אופר דקל שמונה להיות, קרא לי, ואמר לי, שמע, שמעתי ככה וככה, בוא נלך למהלך, אבל כבר הייתה מלחמת לבנון, כבר צהל פעל בעזה עם 500 הרוגים, זה נקרא גשמי קיץ, והמחיר כבר עלה, ואי אפשר היה לשחרר אותם. אז זה אולמרט, בוא לא נקל בעניין הזה של אולמרט.
לא, אבל לא, הנקודה שלי הייתה שאותה רשימה שאולמרט לא הסכים לשחרר, גם נתניהו לא הסכים לשחרר. זאת אומרת, זה לא שנתניהו התקפל בעניין הבא סעד, וחסן סלמה, ולכן העסקה יצאה לפועל.
אתה יודע,
אבל למיטב זיכרוני, עיקר המחלוקות שהתבחבשו שם בשנת 2010-2011, לא היה על המספר שסוכה מראש, אלא על התמהיל בתוך המספר, נכון. כי היה שם כאילו רשימת כבדים ורשימת נכון. לא כבדים, שהרשימת לא כבדים ישראל היא זאת שבחרה אותה, ורשימת הכבדים, החמאס, היה איתם בתיאום, ובעיקר היה שם המחלוקות על נושא הגירוש.
כן.
שבדיעבד, זה הטעות מראה, בעיניי, אחת הטעויות הקשות של ישראל בעסקת שליט, היה נושא הגירוש.
בכלל גירושים, לא רק בעסקת שליט, בכלל גירושים.
יש לך מישהו שנמצא ביהודה ושומרון.
אתה יכול להשקיע את הלאב.
בדיוק, מה אתה צריך לשלוח אותו לעזה? עכשיו זה מצחיק, אנחנו רבנו עם חמאס, חמאס אמר תשלחו אותם הביתה. מה פתאום אתם מגרשים אותם?
סלח אל ערורי, לא בעסקת שליט, סלח אל השרבה ב-2000, כן. לא עסקת שליט, הוא שוחרר קודם ותראה מה הוא עושה.
אבל כאילו היה רשימת כבדים שגורשה לעזה, וחלק לקטר, וחלק לטורקיה, וחלק איך קוראים לה, היא המחבלת שם
תמימי,
הגיטרה,
תמימי, כן, אחלם תמימי.
עם התיק גיטרה, כן. שגורשה לירדן, ועוד כל מיני סידורים כאלה באזור, שזה כאילו, פה כאילו חמאס התקפל, ובדיעבד אני חושב שזה טעות מפגרת. מי שפה אתה יכול לאסוף, מי שבעזה
נכון.
עושה לך נזקים, ואתה לא יכול לעשות אותו כלום. אבל אני אומר שבדבר הזה, נתניהו לא כל כך, התיאור של נתניהו כמי שהתקפל בגלל המחאה החברתית, אני לא חושב שהוא כל כך התקפל. השאלה היא אחרת. אם לא היה מ-2006 עד 2011 את הנושא של שליט, האם זה בכלל היה אישו? כן. האם הוא הגומר כמו רון ארד? אז לכן אני חושב שכיכר החטופים הוא דבר חשוב, כי יש חלק, זרם, משמעותי, דיברנו על זה לפני רגע, על כל הסמוטריצ'ים כן. והבן גבירים. אני שואל אותך, עכשיו אתה מצמיד את סמוטריץ' המכונת אמת, עם אקדח לרקה, ואתה אומר לו, מה אתה מעדיף? ארבע התנחלויות בעזר שמי החטופים חוזרים, מה הם עונה? מה עונה?
לא יודע, האמת ש...
נראה לי התשובה די ברורה. עכשיו, אתה יודע שיש לך גורמים בתוך הממשלה שמצביעים נגד עסקות חטופים, כי אתה עשה, בן גביר, וסרלוף, ומי השר השלישי שלהם? ברח. הם יכולים להישאר בעזה, כי אתה עשה, אז לכן אני חושב שהמאבק הזה, ולדבר על זה ולהזכיר את זה, הוא חשוב. יש פה אנשים בחברה הישראלית, שיעדיפו אדמה על חיי אדם, זה המצב, ולכן צריך, ונתניהו, אני לא יודע איפה הוא חז, יום ככה, יום ככה, לכן זה חשוב.
חיים לוינסון.
עכשיו זהו, הגיע
שיר פרידה. אתה רוצה שיר פרידה? האמת שאתה הזכרת כל כך...
לנגן.
אתה התחלת, הזכרת הרבה פעמים את רון ארד, והשיר הזה מתנגן לי כבר הרבה זמן. שמעתי איזה כיסוי לשיר הזה, ואחרי זה שמעתי את בועז שרה בי, ואמרתי כמה כאב כשבועז שרה בי שר. אז זה יהיה שיר הסיום שלנו, אם לא אכפת לך.
שים.
חיים, תודה רבה.
תודה, תודה על ההזמנה.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.